אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 29 ביולי 2019 והיום בעולם. שלושה הרוגים באירוע ירי בפסטיבל השום בצפון קליפורניה. סולן הלהקה שהופיע בשעת הירי על הבמה סיפר על מה שראה.
Okay, we were on stage, we were doing an encore, and I heard a pop. And it didn't sound right to me, so I turned in the direction of the pop, and I saw a gentleman in a green top with a gray handkerchief kind of around his neck.
הופענו על הבמה כשלפתע שמעתי קול נפץ, זה לא נשמע לי סביר, אז הסתכלתי לעבר מקור הרעש וראיתי אדם בז'קט ירוק וצעיף אפור, כרוך סביב צווארו ורובה בידו, הוא היכה במחסנית, כנראה שהיה לו מצור או משהו, ואז הוא התחיל שוב לראות לכיוון אזור הסועדים. אמרתי ללהקה לרדת מהבמה, התפנינו אל מאחורי הקלעים וניסינו להישאר מחוץ לטווח הראייה שלו. למיטב התרשמותי הוא פשוט ניסה לראות בכמה שיותר אנשים. היו לפחות 20 יריות אחרי היריה הראשונה. איש הסאונד שלנו אומר שראה כדור שפוגע בבמה.
אירוע ירי גם מחוץ לבית כנסת בפלורידה.
We're also following a shooting in North Miami Beach. A man in his late 60s hit here. This one happening near a synagogue.
But we start with local 10 news reporter Leanne Barahon. She's
אדם חמוש פתח באש ממכונית לעבר יהודי בשנות ה-60 לחייו שעמד מחוץ לבית הכנסת. האירוע נחקר כפשע שנאה. 65 הרוגים בפיגוע טרור איסלאמיסטי במהלך הלוויה בניגריה.
חמושים הגיעו לכפר קרוב למיידיגורי בעת שנערכה שם לוויה. מהר מאוד התברר כי לא הייתה כאן טעות. החמושים אכן התכוונו להגיע לאזור בית הקברות ממש בסיומה של הלוויה כדי לראות במשתתפי הטקס. רבים מהנוכחים נהרגו במקום מאש המחבלים.
סין מזהירה כי תנקוט צעדים נגד המפגינים בהונג קונג בהתייחסות ראשונה למחאה שנמשכת כבר יותר מחודש. להפגנות ולהתקפות בהונג קונג יש השפעה שלילית מאוד על שלטון החוק, הסדר החברתי, הכלכלה והפרנסה, כמו גם על דמותה הבינלאומית של הונג קונג. למי שאכפת מהונג קונג זה קורע את הלב, אומר דובר הממשלה הסינית. וגם... היא אומנם כבר בת יותר מ-80 ויצאה לפנסיה, אבל כוכבת מחזות הזמר ג'ולי אנדרוס חוזרת להופעה אחת ויחידה בחודש נובמבר בלונדון. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד, בביצוע הטכני אלה ניידיונוב, כבר מתחילים. שלום לעידו מאור, כתבנו בקליפורניה.
שלום.
מה אנחנו יודעים על נסיבות הטבח הזה?
אז זה קרה היום סמוך לשעה 6 בגילרוי, שזה שבערך שעה וחצי מסן פרנסיסקו, 4.5 שעות מלוס אנג'לס, בקליפורניה. העירה שקטה, מונה כ-57,000 איש, אירוע שנתי, משפחתי, אנשים מגיעים לחגוג מסורת משפחתית. פתאום... הגיע אדם שעדיין זהותו לא ידוע, המשטרה עדיין לא חושפת פרטים, והחל לירות לכל עבר. מעדויות שנשמעו מהמקום, אנשים חשבו בהתחלה כי מדובר בנפצים, אולי זיקוקים, לא יחסו לזה חשיבות, העיריות המשיכו, ואז החלה המאומה הגדולה, אנשים פשוט עלו אחד על השני, ניסו לברוח.
בוא נשמע דברים שאומר חבר בלהקה שהייתה על הבמה באותה שעה.
Okay, we were on stage, we were doing an encore, and I heard a pop. And it didn't sound right to me, so I turned in the direction of the pop, and I saw a gentleman in a green top with a gray handkerchief kind of around his neck, and what appeared to be an assault rifle. And he was... was slapping the magazine, evidently it was jammed or something, I don't know. And then he started shooting again in the direction of where all the food people were dining. And I said, guys, off. And we cleared the stage at that point and ducked under the stage so we wouldn't be visible. From my perspective, look, he was just firing into the biggest bunch of people he could find.
There were at least 20 shots after that initial burst. And it was close. In fact, one of the guys, the sound guys who was under the stage with us, said he saw the bullets hit the stage.
הופענו על הבמה כשלפתע שמעתי קול נפץ. זה לא נשמע לי סביר, אז הסתכלתי לעבר מקור הרעש וראיתי אדם בז'קט ירוק וצעיף אפור, כרוך סביב צווארו ורובה בידו. הוא היכה במחסנית, כנראה שהיה לו מצור או משהו, ואז הוא התחיל שוב לירות לכיוון אזור הסועדים. אמרתי ללהקה לרדת מהבמה, התפנינו אל מאחורי הקלעים וניסינו להישאר מחוץ לטווח הראייה שלו. למיטב התרשמותי הוא פשוט ניסה לירות בכמה שיותר אנשים. היו לפחות 20 יריות אחרי הירייה הראשונה. איש הסאונד שלנו אומר שראה כדור שפוגע בבמה.
האדם היורה המשיך לראות שהמשטרה הגיעה למקום והגיעה די מהר, כך נמסר. היא השתלטה על האירוע בדקות בודדות. היורה נהרג במקום. כרגע מדובר על אופציה של שותף לפשע. בעקבות הנתון הזה, העיירה עדיין סגורה, אנשים לא יוצאים מביתיהם. המשטרה עדיין קוראת לאירוע אירוע קיים, החקירה נמשכת. יש כ-11 פצועים, 4 הרוגים, בהחלט משהו שלא שמענו מהאזור הזה.
למרות שצריך להגיד שארצות הברית בכללותה כבר די מורגלת באירועים מהסוג הזה.
בצערה, ואני יכול להגיד לך בתור אזרח אמריקאי ב-23 שנים האחרונות, כן, אנחנו רגילים לאירועים הללו, אבל כל פעם זה תוקף במקומות, נקרא להם חדשים, מקומות שעד היום החדשות ש... הגיעו מהמקום, היו או שריפות או מזג אוויר קשה, אלימות אולי קלה באזור, אבל לא אירוע ירי. ושוב נשאלת השאלה, וזה בעצם הנתון הכי בעייתי אחרי אירוע שכזה שהיורה נורה למוות במקום, המניע, למה הוא הגיע, למה הוא עשה את זה. אני שמעתי עדות מהלהקה שהייתה במקום, הייתה באותם רגעים על הבמה והופיעה, שברגע שהעיריות החלו הם עצרו והם שמעו, כי הם היו מאוד קרובים לאירוע עצמו, הם שמעו מישהו צועק לעברו של היורה, למה אתה עושה את זה, למה אתה עושה את זה, והיורה ענה לו, כי אני מאוד עצבני, והמשיך לראות. אנחנו לא יודעים מה פשר עצבים, האם זה היה אירוע נקמה כלשהו, למה באמת הבן אדם הגיע למקום חמוש, והאם באמת היה שותף לפשע, שכרגע באמת המשטרה עוד בודקת את הממצאים, ואת העדויות המצולמות, באמת נמסרה הודעה עיתונות לכל התושבים במקום, של מי שיש לו עדויות מצולמות, קטעים מצולמים, אותו אירוע ירי, בבקשה למסור למשטרה, כי הם כרגע מנסים לקט מידע ולהבין באמת על מה היה מדובר, ואם באמת יש אדם נוסף.
עידו מור, כתבנו בקליפורניה, תודה.
תודה לך.
ושלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
אתה יודע, אירועים כאלה הם די שגרתיים בארצות הברית. אנחנו אצלנו כשאירוע כזה מתרחש, ואני מתייחס כמובן למה שהיה כאן אתמול, רצח על מקום חנייה, דברים טריוויאליים מהסוג הזה, בדרך כלל לא רואים במקומותינו, אבל בארצות הברית זה קורה הרבה, זה קורה לא רק בחוף המערבי, אלא גם בחוף המזרחי, ואני כמובן מכוון לאותו אירוע ירי שהתרחש בשעות הלילה, בפלורידה כמובן.
כן, בנוסף, כמובן, רוב תשומת הלב ניתנה לאירוע בגילרוי, קליפורניה. בפלורידה, אירוע שאולי יותר קרוב לליבנו במידה מסוימת, ירי בתושב שעמד מחוץ לבית כנסת, אזרח מתפלל יהודי מחוץ לבית כנסת במיאמי. כאן גם כן הרבה שאלות עדיין פתוחות, מה שאנחנו יודעים זה כמובן שהפצוע עמד מחוץ לבית הכנסת, המתין לתפילת מנחה, מכונית עברה לידו, ממנה יצא אדם, ירה לעבר רגליו של המתפלל, פצע אותו ונמלט בנסיעה. האם זה היה אירוע על רקע אנטישמי, האם היה איזה גורם אחר, האם הוא היה קורבן מקרי, הדברים האלה לא ידועים עדיין. המשטרה מחפשת אחר היורה וחוקרת את האירוע הזה בכל הכיוונים, גם כאירוע פלילי רגיל וגם כפשע שנאה, כלומר אירוע שהמוטיבציה שלו הייתה אנטישמית.
נעבור מכאן לחילופים נוספים בצמרת ממשל טראמפ. דן קוטס, מנהל המודיעין הלאומי, עוזב. תחתיו ימונה עכשיו ג'ון רטקליף, שידוע כמאמנו של הנשיא. מה עומד מאחורי הפרישה של קוטס?
קורץ אף פעם לא הסתדר בסופו של דבר עם הנשיא טראמפ, יש לומר את זה, דן קורץ, סנאטור לשעבר ממדינת אינדיאנה, מונה לתפקיד, והוא ראה את תפקידו כמנהל המודיעין הלאומי, וצריך להזכיר, מנהל המודיעין הלאומי זה תפקיד שהומצא אחרי פיגועי הטרור של ה-11 בספטמבר, תפקיד שלו בעצם לרכז ולתאם את כל שירותי המודיעין של ארצות הברית, כדי שיפעלו באופן מסונכן, וכדי שלנשיא תהיה גישה יותר מסודרת אליהם. הוא ראה את התפקיד שלו בצורה מאוד רצינית ובצורה מאוד לא פוליטית, וזה הוביל ללא מעט חיכוכים, אפילו חיכוכים פומביים עם הנשיא טראמפ. למשל, כאשר טראמפ עשה את המחווה הגדולה שלו ונסע להיפגש עם קים ג'ונג און וטען שהעימות הגרעיני הזה הולך להסתיים בעוד רגעים, קורץ הופיע בפני שימוע בקונגרס, אמר לו, אנחנו לא מעריכים שיהיה איזשהו שינוי בעמדה של קוריאה הצפונית, זה כמובן עורר את חמתו של הנשיא טראמפ שתקף את שירותי המודיעין אחר כך, אבל זה לא מנע מקורץ לסתור את הנשיא שוב ושוב, כאשר הוא הרגיש שהנשיא לא מתייחס לערכות המודיעין, וזה היה בולט בעיקר בנושא הרוסי, בעוד הנשיא טראמפ מנסה כל העת להפחית מחשיבות המעורבות הרוסית בבחירות, להתקרב עוד ועוד לפוטין, ובסופו של דבר, כפי שראינו בפגישה בהלסינקי, אפילו לומר בפומבי שהוא מאמין יותר לרוסים מאשר לזרועות המודיעין, היה זה קורץ שנעמד שם כל פעם ואמר, לא, אנחנו המודיעין מתעקש, הרוסים הם אלה שמחבלים בבחירות בארצות הברית. בוא נשמע חילופי דברים, חצי משעשיים דווקא שאמר של קורץ מהשנה האחרונה, כאשר סיפרו לו במהלך כינוס באספן על כך שטראמפ מזמין את פוטין לבקר בארצות הברית.
That Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
Say that again.
You Vladimir Putin coming
Did I hear
to the
you? Yeah,
yeah. Yeah.
Okay.
כן, אפשר.
אם זה לא היה עצוב, זה באמת היה מצחיק.
בדיוק, ובשלב הזה כבר אגב קורץ הבהיר קצת שהוא לא צחק על הנשיא בדברים האלה, אבל אפשר היה להבין שימיו ספורים בסופו של דבר, לא נשארים רבים בצמרת הממשל של טראמפ, כאלה שהם לא נאמנים מספיק, או כאלה שמעיזים לחלוק על הנשיא, ובעצם הוא אולי האבן האחרונה בשרשרת הזאת של האנשי הביטחון הלאומי הבכירים שהצטרפו לממשל מתוך איזושהי כוונה או רצון או אמונה שהם יכולים לעשות עבודה מקצועית, ומוצאים את עצמם בחוץ, כמובן הגנרל מטיס, היועץ הביטחון לאומי מקמאסטר, אפילו שר החוץ טילרסון במידה מסוימת.
מי האיש החדש? בוא נדבר על מר רטקליף.
כן, ג'ון רטקליף, חבר קונגרס צעיר באופן יחסי, אבל מי שזכה לתשומת ליבו של הנשיא טראמפ, בעיקר בזכות הדברים, ההופעות, המושחזות שלו בקונגרס, וההגנה המלאה שלו על הנשיא טראמפ, כולל בשימוע האחרון בשבוע שעבר של רוברט מולר, רטקליף לא היסס לצלוב את מולר שם ולהגן על טראמפ. בוא נשמע קטע מדבריו.
I agree with the chairman this morning when he said Donald Trump is not above the law. He's not. But he damn sure shouldn't be below the law, which is where volume 2 of this report puts him.
הנשיא לא מעל החוק, אבל הוא לא צריך להיות מתחת לחוק, כמו שהדוח של מולר מציג אותו, אמר רטקליף באחד המשפטים שנחרטו כמשמעותיים ביותר בשימוע הזה. יש להניח שהוא יעבור את שימוע האישור למילוי התפקיד די בקלות בסנאט, בסופו של דבר יש לרפובליקנים רוב שם, ולנשיא טראמפ יהיה מנהל מודיעין לאומי שקרוב יותר אליו בדעותיו, ככל הנראה. אנחנו לא יודעים הרבה על דעותיו בענייני מודיעין, אנחנו יודעים על דעותיו בענייני טראמפ.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ועכשיו לסיפור שמסעיר את קנדה כבר זמן רב. משטרת קנדה חושדת ששני נערים שמבוקשים בגין רצח של שלושה בני אדם עדיין מסתתרים. שישה ימים מאז שהם נעלמו, הם נראו מחפשים אוכל במזבלה בעיירה קטנה במניטובה. המצוד אחרי השניים נמשך, ומהפרטים המתגלים על שגרת חייהם לא ברור כיצד הקהילה התעלמה מהכתובת שהייתה על הקיר. דיווחה של כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
לפני שבועיים נמצאו גופותיהם של תייר אוסטרלי לוקאס פאולר וחברתו האמריקנית צ'ינה דיאז בצפון קולומביה הבריטית, באזור מיוער אבל פופולרי לטיולים ומחנאות. באותה עת דיווחו בני משפחותיהם של שני צעירים, ברייר שמגלסקי וקאם מקלאוד, בני 18 ו-19, שהם נהדרים וכי יצאו מביתם בפורט אלברני על האי ונקובר לחפש עבודה באלברטה השכנה. אז עוד לא נמצא קשר בין הנערים לגופות התיירים, אולם 4 ימים אחר כך נמצא רכבם של שני הנערים שרוף, ולצידו גופתו של ליאונרד דייק, מרצה מאוניברסיטת קולומביה הבריטית שיצא לטייל באזור. הראיות ככל הנראה לא הותירו מקום לספק, ושני הנערים הפכו מנעדרים לנאשמים ברצח המרצה וחשודים ברצח הכפול של התיירים.
קאם ובראייר are no longer considered missing. The RCMP are now considering קאם מקלאוד and בראייר שמגלסקי as suspects in the Dees Lake.
מרגע זה החל מצוד ברחבי קנדה, בו שותף גם חיל האוויר הקנדי בעזרת מסוקים. מצלמת אבטחה קלטה את השניים בחנות לחומרי בנייה בסאסקטשואן, 3,000 קילומטרים ממקום מציאת הרכב. בראייר שמגלסקי נראה לבוש מדי צבא. בימים האחרונים התמקדו החיפושים בעיירה גילם במניטובה, ואמש נראו השניים מחפשים מזון במזבלה ליד עיירה קטנה אחרת, יורק לנדינג. האזור מיואר וכמעט שלא מיושב. בינתיים מתחברת תמונה מדאיגה באשר למעשיהם כנערים שרק סיימו בית ספר תיכון. שמגלסקי שהוריו נפרדו התגורר בבית סבתו בפורט אלברני. בתמונה שפורסמה הוא לבוש מדהים חובש מסכת אבח, ועל הקיר מאחוריו תלוי דגל עם צלב קרס. השניים קילו את זמנם בעיקר במשחקי וידאו אלימים. לא ברור כיצד חבריהם לבית הספר התעלמו מכל סימני האלימות והמצוקה שהפגינו. חברה שלמדה איתם בתיכון מתארת התבטאויות מחרידות ששמעה משמגלסקי בתיאורים מפורטים כיצד הוא מתכנן לערוף את ראשי חבריו ולהתאבד באמצעות אקדח.
He would say things about how he would like cut our heads off and then he would take a gun and put it in his mouth and shoot himself in front of us like
קשה בעיקר לשמוע את אביו של שמגלסקי, המחשיב את בנו החשוד ברצח כמת. בדמעות הוא סיפר לסוכנות הידיעות הקנדית שהוא מאמין שבנו לא יהיה בין החיים היום או מחר.
Basically, he's going to be dead today or tomorrow. I know that. I would say, rest in peace, Brian. I love you. I'm so sorry all this had to happen.
האב אף נפרד מבנו. נוח בשלום ברייר, אני מצטער על כל מה שקרה, אמר. מוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
השעה הבינלאומית, אנחנו בכאן רשת ב', אבל גם בטלגרם, בפייסבוק, בטוויטר, ובעצם בכל אמצעי שתחפשו אותנו, אנחנו שם. ואנחנו עוברים להונג קונג. גם אתמול התחדשו ההפגנות נגד המשטר. עשרות אלפי מפגינים התעמתו עם המשטרה וקראו למושלת המחוז קרי לאם להתפטר מתפקידה. בעת האחרונה הצליחו הפגנות המונים במחוז להביא להקפאתה של הצעת חוק שנועדה לאפשר הסגרת חשודים לסין. שלום להוד פיזם.
ערב טוב, מהונג קונג, איראן.
תושב הונג קונג, מי שמלווה אותנו במהלך תקופת המחאה הזאת. אז אתמול היה סוער מאוד, היום שקט?
היום קצת שקט, זה מה שבדרך כלל קורה, זה ריטואל שבועי, שסופי השבוע הם עמוסי אירועים, הונג קונג נשאבת לתוך כאוס ושיא אלימות, שאפילו מפחידים מאוד. אחרי השיחה שלנו האחרונה, אנחנו נשארנו באזור ההפגנה ובסביבות 20:00 וזה התחיל להיות אלים ופשוט נסנו משם. ככה שזה מגיע לסיעים שהונג קונג לא ראתה, אני חושב, אף פעם. והמצער שכל צד מתחפר בעמדותיו, ומה שהתחיל כמחאה, שאגב נכנסת כבר לשבוע השמיני, מחאה להסיר בסדר היום את חוק ההסגרה לסין, אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו במצב דומה למחאת 2014, ודרישה כמובן להסרת החוק, אבל לבחירות חופשיות.
תגיד, עד כמה זה קרוב, עד כמה שומעים ברחוב, מטרה סופית אפילו יותר נועזת, למשל, עצמאות להונג קונג?
אני חושב שהאנשים מאוד נזהרים בלהביע את דעתם באופן כל כך נחרץ. אולם יש סולידריות שהיא ברגעים מרגשת. האופן שבו ההונג קונגים מתגייסים סביב המאבק הזה. ביום שישי שעבר, כל עובדי התעופה שהתאפשר להם, הן בחברות פרטיות והן מטעם הממשלה, שמועסקים באזור שדה התעופה של הונג קונג, שזה שדה תעופה מהעסוקים בעולם, התכנסו באולם הכניסה של הנוסעים מאות עובדים, ופשוט הביעו את המחאה שלהם נגד הממשל. מחר למשל, כל האוטובוסים, הן של החברות הפרטיות, שעל פי רוב האוטובוסים בהונג קונג הם בבעלות חברות פרטיות, ייסעו במיוחד במהירות מסוימת, על מנת להביע מחאה על מה שקורה להונג קונג.
כן, ובייג'ינג צריך להגיד, גם משמיעה היום לראשונה את קולה באופן רשמי, היא מגבה את קרילם, אבל גם מעבירה ביקורת על הממשלה בהונג קונג, שלא מצליחה לדבריה להפסיק את המחאות. בואו נשמע את דובר משרד החוץ הסיני, דובר מועצת המדינה בבקשה. לענייני סין בהונג קונג ומקאו, והנה הדברים שהוא אומר. והוא אומר, כרגע הגורם המסוכן ביותר במצב בהונג קונג הוא האלימות והמעשים הבלתי חוקיים. אנחנו לא מצליחים לעצור את זה עדיין. המשימה החשובה ביותר בהונג קונג היא להעניש באופן נחרץ את הפעילים האלימים, העבריינים, את מפרי החוק, להחזיר את היציבות בחברה ולשמר את החוק והסדר בעיר. השאלה, האם סין באמת מוכנה לעשות מעבר למילים כדי לדכא את המחאות האלימות האלה?
אני חושב שהם עוד יזהרו לפגוע בהונג קונג, כי להונג קונג יש ערך מאוד משמעותי במבנה הכלכלי של האזורי, גם הבינלאומי. בכל זאת זה שער הכניסה של הרבה מהתאגידים הבינלאומיים לסין. אני חושב שהם, לפי השיחה שלי עם מספר אנשים שבקיאים במה שמתרחש מאחורי הקלעים במידה, הם תחמו לעצמם לוח זמנים לראשון בנובמבר, שזה יום העצמאות הסיני, והמחווה כנראה שמסתמנת זה שהם כן יאלצו את קרי להם להתפטר, וכרגע הם פשוט עסוקים באיתור המחליף שלה. אני לא בטוח, זאת ההשערה שכרגע אנשים מגששים סביבה.
הוד פיזם בהונג קונג, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה לכם.
חוסר בהירות בנוגע למצבו הרפואי של מנהיג האופוזיציה החוץ פרלמנטרית ברוסיה אלכסיי נבלני, לאחר שסבל מתסמינים מסתוריים, התחילה דווח כי מדובר באלרגיה, אבל הרופאה האישית של נבלני טוענת כי ייתכן שהוא הורעל. שלום לכתבנו במוסקבה יאיר נבות.
שלום אירן.
על פי הדיווחים הוא שוחרר מבית החולים לאחר שהיו טענות על הרעלה שלו או אלרגיה, ושב לבית הכלא, נכון?
כן, וזה מתרחש ממש בשעה האחרונה. אנחנו שומעים דיווחים שנבלני אכן שוחרר מבית החולים בו הוא הושפז אתמול, ובעצם הוחזר למעצר, וכל זאת למרות התנגדות מאוד מאוד חריפה של עורכי הדין שלו וגם של הרופאים שניסו לבדוק אותו, ואחת מהן הרופאה האישית שלו בעצם אמרה כבר אתמול שהוא לא סובל מתסמינים של אלרגיה, אלא לדעתה הוא סובל מההשפעה של חומרים כימיים לא מזוהים שהוא בא עימן במגע, והיא כתבה זאת בדף הפייסבוק שלה, מה שכמובן הביא לתגובות די נסערות ואפילו התגודדות של תומכיו מחוץ לבית החולים, חלקם נעצר. אז כרגע אנחנו שומעים שהוא אכן הוחזר לתא המעצר, אנחנו עדיין לא יודעים בבירור כמובן כמה חמור מצבו. בוא נשמע דברים שאמר נבלני לפני כ10 ימים בהפגנת האופוזיציה הגדולה במוסקבה.
נכנסתם אז מי עשתם? Наконец-то мы с вами совсем одной крови. Мы для них люди несуществующие. И сейчас мы должны сделать все, чтобы доказать обратное. Согласны?
כן, באותה הפגנה גדולה בה השתתפו למעלה מ-20 אלף מפגינים, אומר נבלני, בסופו של דבר אנו באותה הסירה, אנו אנשים מאותו סוג, עבורם, עבור הרשויות, אנו אנשים שאינם חיימים, וכעת עלינו לעשות הכל כדי להוכיח אחרת. האם אתם מסכימים? צריך להזכיר ערן שנבלני הוא אחד מהמובילים של המחאה הנוכחית שמתנשפת כבר כמה שבועות נגד ההחלטה לפסול את המועמדים העצמאים שמזוהים עם האופוזיציה, לרוץ בבחירות המוניציפליות במוסקווה, והאירועים ב-24 השעות האחרונות, אפשר לומר, יש להם, יכולה להיות להם השלכה בהחלט דרמטית, אם יתברר שמצבו של נבלני הוא בעייתי או מדרדר. אנחנו זוכרים כמובן מקרים אחרים בהיסטוריה הלא רחוקה שבהם נפגעו אנשי אופוזיציה ברוסיה, ונבלני הוא כמובן אחד החשובים
ברוסיה הוא מעבר לה, צריך להגיד, אפילו ברחבי העולם.
נכון, ולכן הסברה היא שאם אכן נבלני סבל מסוג של הרעלה כזו או אחרת, ואם חייו ייפגעו, אז הערכה היא שזה עלול להוביל להסלמה בקרב תומכיו, וכמובן תומכי האופוזיציה, אבל אנחנו כמובן כרגע שומעים חדשות שאולי אפשר להתעודד מהן, שהוא בעצם הוחזר לבית המעצר, ואולי זה אומר שמצבו אינו גרוע כפי שסברו תחילה. צריך כמובן להמתין ולראות.
יאיר נבות, כתבנו במוסקווה, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו יואב זהבי.
שלום ערן, שלום.
אז שמענו מיאיר על רמת מתיחות מאוד מאוד גבוהה במוסקווה בעקבות ההפגנות שהיו שם אתמול, ולקראת הפגנות נוספות. אתה שוחחת עם צלם שהיה בלב האירועים בשבת, והוא סיפר לך על מה שהוא ראה באותו היום, וגם על מה שצפוי לקרות בימים הקרובים.
כן, אז אנחנו באמת יומיים אחרי שורה של הפגנות במוסקווה, שבאו בתגובה לפסילה של אותם מועמדי אופוזיציה לרשות המחוקקת של העיר מוסקווה. להפגנות האלה הגיעו לפי הערכות משהו כמו 7,000-8,000 בני אדם. יאיר דיבר קודם על ההפגנות הקודמות, להן הגיעו 20,000 איש, אז כאן מדובר בהפגנות קטנות יותר, אבל המשטרה עצרה 1,000 מפגינים בשבת האחרונה, אז המספרים הם לגמרי לא פרופורציונליים בשום צורה. ראינו גם תמונות של אלימות שהפעילה המשטרה נגד אותם מפגינים, ואבגני פלדמן, צלם שהיה בלב האירועים, מספר שזו תגובה יחסית רגילה מצד המשטרה. הנה הדברים.
There were some brutal arrests and some massive attacks of the special police forces on the crowds all across Moscow while they were protesting over there. But if we're speaking specifically about people being really severely beaten, actually what happened today was relatively moderate compared to how Moscow police forces usually
work. אמר אכן היו מעצרים ברוטליים ומתקפות של כוחות הביטחון על המפגינים, אבל בנוגע לאנשים שממש שוקו, מה שקרה היה יחסית ממוצע לדרך בה משטרת מוסקבה נוהגת כלפי מפגינים כאלה. פלדמן ואנשי אופוזיציה אחרים שאיתם שוחחתי, הוא לא איש אופוזיציה, צריך להגיד, הוא צלם עיתונאי, אבל לפחות כמה אנשי אופוזיציה, הם אומרים שלפני הפגנות האלה היה איזשהו קמפיין הפחדה מקדים מצד הרשויות, שמות על מעצרים מתוכננים, שימוש בגז מדמיע ובאלימות, ופלדמן אומר שאומנם ההפגנות לא היו המוניות, אבל גדולות הרבה יותר ממה שהעריכו באופוזיציה. הנה הדברים.
Actually, what happened today is more about people getting more freedom to protest, not getting from the authority taken, more freedom to protest than I think we could assume before today, especially considering the scaremongering tactics that assert.
כן, הדברים מעניינים, והוא באמת מוסיף כאן כן, נזכיר גם שקודם כל ההפגנות האלה הן כמובן לא חוקיות, הרשויות בדרך כלל לא מאפשרות את ההתאספות הזו, אבל הוא אומר שמה שקרה ביום שבת הוא שאנשים לקחו את הכוח שלהם בידיים, הם יצאו עם הכוח שלהם כדי להפגין, בלי לקבל את האישור מהרשויות, זה כוח גדול יותר מזה שהערכנו, בטח בהתחשב בקמפיין ההפחדה מצד הרשויות, שאכן השפיע. שוב, שמענו קודם על 20,000 מפגינים בשבועות הקודמים, הנה עכשיו המספרים ירדו. מה בנוגע לפוטין? שאלתי את פלדמן, אם בכל זאת יש סיכוי שהוא יעסוק בנושא הזה? כמובן הוא אומר, אין שום סיכוי, יותר מזה קשה מאוד לזכור מתי פוטין בכלל פנה לאנשים ברוסיה אחרי משהו שקרה. לצורך העניין, בשנה שעברה הייתה בסיביר שריפה מאוד גדולה, אולי אתה זוכר, איראן, נהרגו בה כמעט 100 איש, כולל עשרות ילדים, זה קרה בקניון, ואפילו אז פוטין בכלל לא דיבר, לא התייחס לנושא הזה. ודאי אומר לי פלדמן שהוא לא פונה אלינו אחרי פרשות שחיתות שנחשפות, למעשה כל דבר שהוא פוליטי ולא פוליטי, דברים לא עובדים כאן ברוסיה בדרך הזאת. בהמשך שאלתי אותו קצת על הכוח של האופוזיציה ברוסיה של היום. אנחנו יודעים שפוטין לכאורה מנסה לסכל כל התנגדות. הנה הדברים.
Well, it's even dangerous to be a news photographer. Many of us were beaten today or arrested or detained for some short time, a short period of time. So, of course, yes. I think that, you know, for a couple of prior years, it's been relatively calm politically in Russia. There were no big issues, no political crisis, no points at which the opposition felt that they do represent a lot of people that are willing to go relatively far in that support. And at this point, but, you know, it's still not thousands, hundreds of thousands, not millions on the streets.
זה עוד לא המוני כפי שאפשר היה לחשוב ש...
כן, והוא אומר, אני באמת שאל אותו, תגיד, ודאי שזה מסוכן היום להיות פעיל אופוזיציה ברוסיה, והוא אומר, אפילו מסוכן להיות צלם עיתונות, אדם שמסקר את המחאות. הרבה מאיתנו הורקו, נעצרו ורוקבו בשבת האחרונה. הוא אומר, אבל הכוח חד משפעית עדיין נמצא בידיים של הרשויות במוסקבה וברוסיה בכלל. ההפגנות האלה הם אמנם, אנחנו רואים הרבה מאוד תמונות שמעוררות רעש די גדול בעולם. הוא אומר שברמה הפנים רוסית זה משהו עדיין מינורי יחסית. ומנהיגי המחאה כאמור הכריזו שבשבת הקרובה תהיה שוב הפגנה. ורק נגיד שהמחאה הזאת היא הרבה יותר רחבה הרי מאשר פסילה של מועמדים במוסקבה. כן, יש פלח אוכלוסייה לא מבוטל ברוסיה של היום, כך מספרים לי, שמרגיש שפשוט אין לו קול. ועכשיו בעצם כל הדבר הזה כך נראה מתפוצץ. בוא נראה מה קורה עם אלכסיי נבלני, מנהיג האופוזיציה.
הורעל או לא הורעל?
איך הוא יצא מבית החולים?
יצא כבר מבית החולים, אנחנו לא יודעים באיזה מצב בדיוק.
כן, ואיך זה ישפיע על המשך המחאה הזאת במוסקבה, והאם היא תתגמד, האם היא תישאר ברמה הזאת, האם היא תתפרס לחלקים אחרים ברוסיה, נחיה ונראה.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה על הרעיון המעניין הזה.
תודה.
שריו הבכירים של בוריס ג'ונסון מתייצבים לצד הבוס החדש, ראש ממשלת בריטניה, עם מסר אחיד בכל אמצעי התקשורת בממלכה, שנועד להבהיר לאירופים, יציאה ללא עסקה היא תרחיש ממשי, וכל משאבינו מגויסים כרגע לטובתו. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום רב.
אז מה זה, סוג של תחזיקו אותי?
זה נראה ככה, בוריס בהחלט עושה שרירים אל מול ראשי האיחוד, והוא מגייס לטובתו כמובן את כל שריו הבכירים ועושי דברו. בין אם זה מייקל גוב, שבמסגרת תפקידו הבכיר בקבינט, הוא גם אחראי באופן ספציפי לתרחיש ה-No Deal, שכתב במאמר אתמול בסנדיי טיימס, עם מסר נחרץ של יציאה בכל מחיר ב-31 באוקטובר, או שר האוצר סג'יד ג'אביד, שהכריז על גיוס של אלפי עובדים בנקודות הגבול למניעת עומסים במעבר סחורות, או שרת הפנים הטריה, פריטי פטל, שהכריזה שיפסק מעבר אוטומטי של אזרחים אירופאים לבריטניה. היום שר החוץ דומיניק ראב התראיין ברדיו של ה-BBC ואמר שהממשלה מתכוננת להכיל את החוק הבריטי באופן ישיר בצפון אירלנד במקרה שלא יושג הסכם יציאה עם האיחוד. ובוא נשמע מה אמר בנושא מנכ"ל משרד האוצר רישי סונאק בריאיון שנתן אתמול לסקיי ניוז.
Well, government's position is clear. UK is leaving the European Union at the end of October. Now, of course, we prefer to do that with a new deal, the one that removes this undemocratic backstop, and we're prepared to enter into those negotiations in a spirit of friendship and determination. But if the EU doesn't want to do that, then it is right that we are absolutely prepared for that. And that's what the government is doing. We're turbocharging preparations for no deal. That is now the government's number one priority.
עמדת הממשלה היא ברורה. בריטניה יוצאת מהאיחוד האירופי בסוף אוקטובר. כמובן שאנו מעדיפים לעשות זאת במסגרת הסכם חדש שיבטל את הבקסטופ. אנו מוכנים לקחת חלק במסע ומתן ברוח ידידותית ומתוך נחישות. אך אם האיחוד אינו מעוניין לעשות זאת, הדבר הנכון שעלינו לעשות הוא להתכונן באופן המהיר ביותר ליציאה ללא הסכם, וזוהי כרגע העדיפות העליונה של ממשלה, כך הוא אומר. הוא גם אומר באופן ברור, מתייחס לבקסטופ כמשהו שהוא לא דמוקרטי, כנראה בשל העובדה שבעצם יש איזושהי מגבלה על יציאה חד צדדית של בריטניה מאותו הסדר. לא כל כך ברור בדיוק מה האמצעים החוקיים שיש לבריטניה לעשות, במידה והם יחליטו בהמשך הדרך שהם לא רוצים יותר את הבקסטופ. לכן להזכירנו, ההסכם של תרזה מיי שכלל את הבקסטופ, זה אחת הסיבות שבגללו הוא נפל. אבל המסר הרענו אחד, יציאה ללא הסכם היא כרגע התרחיש העיקרי אליו מתכוננים בממלכה, על אף העדיפות להסכם.
אז בריטניה ממשיכה לשוט לעבר הקרחון, מי יודע מי ייבהל קודם, האם הקרחון או אולי בריטניה, נחכה ונראה, עידו סואן כתבנו בלונדון, תודה.
נחכה ונראה, תודה אירן.
הלכו לפיגוע בקאבול שבאפגניסטן נגד המועמד הפופולרי לתפקיד סגן הנשיא. בפיגוע הזה נהרגו אתמול 20 בני אדם ועוד 50 נפצעו. וכל זה קורה חודשיים לפני הבחירות במדינה שממשיכה להיות אחת המסוכנות ביותר בעולם. שלום לכתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שלום שלום אירן, בדיוק כך. הפיגוע אתמול הוא הפיגוע הרביעי במספר בשבוע האחרון. בשלושת הפיגועים שהיו לפניו נהרגו 11 בני אדם, נפצעו יותר מ-40, ואת האחרון בפיגועים האלה נטלו אחריות על הפיגועים שהיו בשבוע האחרון, נטלו ארגון המדינה האסלאמית וגם ארגון הטליבן, שני ארגוני טרור, כפי שאנחנו יודעים, המתחרים באפגניסטן. השוני כעת הוא שמדובר בפיגוע שהוא על רקע פוליטי לחלוטין. נשיא אפגניסטן, אשרף גני, והתנועה שלו, התנועה הפוליטית שלו, התנועה הלאומית, פתחו אתמול במסע הבחירות הרשמי, לקראת הבחירות לנשיאות הצפויות ב-28 בספטמבר. אנחנו יכולים כבר לומר שכשזאת תקופת הבחירות באפגניסטן, זה תמיד מסוכן ביותר, עוד יותר מסוכן מכל יום, מימים נורמליים, נאמר ככה. הפיגוע אתמול היה מכוון נגד אחד המקורבים של הנשיא גני, קוראים לו אמרולה סלח. הוא צפוי להתמנות לתפקיד, כמו שאמרת, לתפקיד סגן הנשיא, אם גני אכן ינצח בבחירות, מה שצפוי. האיש הזה ידוע בעמדותיו הנוקשות ביותר כלפי הטליבן, הוא דיבר לא אחת בגנות הארגון הזה, אם כי עדיין לא ידוע מי אחראי לפיגוע של אתמול, לא הייתה נטילת אחריות מיד. בקבול, הפרשנים סבורים שמדובר אכן באנשי טליבן, דפוס פעולה קלאסי, מכונית ממולכדת שהתפוצצה בצומת שבין האוניברסיטה גליב בקבול לבין כיכר השהידים המרכזית בבירה האפגנית.
והתוצאה כאמור קשה מאוד, 20 הרוגים ועוד 50 פצועים.
וזה קרה בדיוק ליד המשרדים של התנועה הפוליטית של אותו האיש שאמרתי, סלח, שנפצע קלות בפיגוע הזה.
נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה.
תודה.
אנחנו לפיגוע אחר, הפעם בניגריה, מניין ההרוגים שם מגיע כבר ל-65. הרשויות מעריכות כי ארגון הטרור האיסלאמיסטי בוקו חראם הוא זה שעומד מאחורי הפיגוע הזה, שנערך כנראה כנקמה על מותם שבועיים קודם לכן של לוחמי הארגון בהתקלות עם הכוחות המקומיים. דיווחה של עורכת אפריקה, רינה בסיסט.
תושבי העיר מיידיגורי שבצפון מזרח ניגריה כבר ידעו התקפות רבות בעשור האחרון. מאז ייסודו של ארגון הטרור האיסלאמיסטי בוקו חראם ב-2009. אבל אפילו הם לא ציפו להתקפה מהסוג הזה. חמושים הגיעו לכפר, קרוב למיידיגורי, בעת שנערכה שם לוויה. מהר מאוד התברר כי לא הייתה כאן טעות. החמושים אכן התכוונו להגיע לאזור בית הקברות, ממש בסיומה של הלוויה, כדי לראות במשתתפי הטקס. רבים מהנוכחים נהרגו במקום מאש המחבלים. רבים אחרים נפצעו קשה. מיד לאחר ההתקפה הודיעו הרשויות כי 23 אנשים נהרגו בפיגוע, אבל מהר מאוד התברר שהמספרים גבוהים בהרבה. כעת אומרות הרשויות כי ייתכן שמספר הנפגעים יעלה על 65 הרוגים שעליהם הוכרז הבוקר. מוחמד בולמה, מושל האזור, מאמין כי ההתקפה בשבת נערכה בנקמה על תקרית שהייתה לפני שבועיים. אז נהרגו 11 לוחמי בוקו חראם בהתקלות שהייתה להם עם כפריים מהאזור. אכן לתושבי האזור כבר נמאס לחיות בפחד מתמיד, ויש כאלה שמגיבים. אבל אלה הם מיעוט. רבים מתושבי צפון מזרח ניגריה בוחרים לברוח. כבר יותר משמונה שנים שאנו נתונים לאיום של בוקו חרם. הם באים כל הזמן לקחת את המעט שיש לנו. הם לוקחים את המזון שלנו. הם לוקחים את מה שיש לנו ואז הם עוזבים. כך מתארת אישה אחת שהתגוררה לא רחוק ממיידיגורי שבניגריה. כעת היא מתגוררת במחנה פליטים בקמרון השכנה. פליט אחר שברח בגלל המצב הקשה, ניסה לחזור לביתו במיידיגורי. אך לשווא, התנאים באיום המתמיד של בוקו חרם היו קשים מדי, בעיקר בתחום החינוך. ארגון בוקו חרם תקף ותוקף תחופות בתי ספר, כי אחת ממטרות העל שלו היא לרסק את מערכת החינוך המערבית לכאורה בניגריה, לטובת חינוך איסלאמיסטי קיצוני. בסופו של דבר, חזר הפליט שוב למחנה הפליטים.
I just told that my life is in risk and my children. Because no quality education, no health services, no.
אמרתי להם שחיי וחיי ילדיי בסכנה, כי אין חינוך ראוי לשמו, אין שירותי בריאות, אין כלום. ולכן נאלצתי לחזור לכאן. אין כלום, זה פשוט קשה מדי. ארגוני הסיוע מעריכים כי ההתקפות של בוקו חרם משפיעות על חייהם של מיליוני אנשים בצפון ניגריה. כוחות הביטחון הניגריים אומנם הצליחו בשנים האחרונות לדחוק את פעילי הארגון החוצה מהערים והכפרים המרכזיים. ובכל זאת, ההתקפות נמשכות. ההתקפה בשבת מוכיחה פעם נוספת כי ארגון בוקו חרם לא מתכוון להתקפל. כאן רינה בסיסט.
ועכשיו לקצת מוסיקה. I thought sooner or later the lights up above. כן, וזהו אנדריאה בוצ'לי ובנו. שניהם הגיעו אתמול לאצטדיון שהוקם במיוחד בעיירה לטייקו שבתוסקנה להזין להזמר הנודע בן המקום בהופעה נדירה בחגיגה לכבוד ליאונרדו דה וינצ'י. מזג האוויר המטורף, הקשה, החם, תוקף את אירופה וטרף גם את הקלפים, וגם מירי קרימולובסקי שלנו הייתה בין המוכזבים. אז מה, זה האירוע הזה לא התקיים בסופו של דבר?
אז שלום ערן, אני מתנצלת איך שאני נשמעת, אבל כל מי שהיה חלה מאוד, משהו מאוד קשה עובר על אירופה, אחרי שהיינו ב-43 מעלות, ולהזכיר באיטליה אין כמעט מיזוג אוויר בשום מקום. הגענו לקונצרט, וזה בשביל בוצ'לי באמת היה אירוע, זה הכפר שלו, כפר של 1200 איש, שהוא הקים בו תיאטרון של 10,000 איש שהגיעו מטוקיו ומניו יורק. באמת אירוע מיוחד במקום שמרגש אותו. אני אזכיר, בוצ'לי התעבר בגיל 12, אבל הפך בעזרתו של פברוטי להיות כוכב גדול, ומי שאנחנו שומעים ברקע זה מתאו, הבן הדוגמן, הפסנתרן החתיך שלו. ופתאום היה שבר ענן, ובמשך דקות ארוכות, למעשה יותר משעה, אנשים לא יכלו להיחלץ, אנחנו לא יכולנו לחלץ, לא הצליחו לחלץ אותנו. לגמרי לגמרי רטובים. הוא מאוד מודאג כעת, כי הוא כבר יש לו, מתוכנן לו לתקופה הקרובה גם קונצרט בסיציליה, גם קונצרט בצ'כיה. הוא לא יודע איך להתמודד עם גל המזג אוויר. דרך אגב, בטלוויזיה האיטלקית אמרו אתמול שזה היה מעין שבר ענן קונטרה לחום הנורא שהיה, אבל הדבר המוזר, לא יודע, זה אולי משמיים, מי שמאמין, שסביב העיירה היה גשם אבל נורמלי. רק בעיירה, תאר לך שכששבנו לאוטובוסים שלנו, איכשהו כשהגענו, טרקטורים הגיעו לחלץ אוטובוסים ופרייבטים, אי אפשר היה גם לצאת מהמקום, ממש סכנת חיים, כי כל האנשים, אתה יודע מה זה, כשמודיעים, אין מופע, תצאו, תצאו, כי מזג האוויר מסוכן, ו10,000 איש רעים. כל
מפחיד,
כך חבל. מאוד מאוד מפחיד. אגב, הוא קורא לתיאטרון הזה שהוא הבטיח שהוא יבנה אותו מחדש. אתה יודע, זה בונים את זה לקונצרט אחד, זה לא יאמן, מין אתה יודע, אמפי כזה של 10,000 איש, והוא קורא לו תיאטרו דה סילנסיו, בגלל שהוא אוהב את השקט בגבעות של טוסקנה.
ועכשיו צריך אולי להקים את כל הדבר הזה מחדש, או לעבור לאולמות מעט צנועים יותר או סגורים יותר.
שימדו מאיתנו להשתמש במקום ממוזג בתקופה הזו.
כן. מירי קרימולובסקי, ניצולת המופע של אנדריאה בוצ'לי, תודה רבה על הדברים.
תודה לך, ערן.
ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים אלן אידיונו ושימון דוקרקר, אני רנסי קרואל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נתראה שוב מחר, בשתיים בצהריים, עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.